קשת כל שידורי תורה. היום יום שלישי אנחנו מתחילים סדרה חדשה לחודשיים וחצי הקרובים. כאן עזרא ביק, אני רוצה להעביר סדרה של שיעורים בנושא הלכות מלאכים לרמב״ם. כלומר, השיעורים יסובו על הלכות מלאכים ממש, ההלכות שמופיעות ברמב״ם. ברמב״ם יהיה המרכז, וננסה גם להרחיב קצת לקצת ענייני מחשבה פוליטית של הרמב״ם ושל חז"ל, וגם הבנת ההלכות עצמם. אפשר לקרוא לזה, זה יהיה קצת הגזמה, אבל אפשר לקרוא לזה תיאוריה פוליטית יהודית, אבל הדגש יהיה באמת חזק מאוד על ההלכות שברמב״ם. מתוך הלכות מלאכים נתרכז בהלכות שהן באמת הלכות מלאכים, כלומר הלכות שקשורה למלוכה, לתפקיד המלך ותפקיד השלטון והממשלה. אני פותח בפרק א', הלכה א', פתיחת הרמב״ם להלכות מלאכים. ההלכות נקראות בשמם המלא הלכות מלאכים ומלחמותיהן. על פי כתבי יד במהדורת פרנקל כתוב הלכות מלאכים ומלחמות, לא מלחמותיהן אלא מלחמות. הרמב״ם פותח בציטוט של הגמרא בסנהדרין דף כ עמוד ב': שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ, למנות להם מלך, שנאמר זום תשים עליך מלך, ולהחריד זרעו של עמלק, שנאמר תמחה את זכר עמלק, ולבנות להם בית הבחירה, שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה. וכפי שרמב"ם מסביר בהלכה ב', יש גם סדר עניינים שנלמד באותה גמרא: קודם מינוי מלך, אחר כך מלחמת עמלק, ורק בסוף מצוות בניין בית המקדש. לענייננו, הרמב"ם פוסק שיש מצוות עשה של מינוי מלך, וכך גם כותב בכותרות של אותם הלכות. הלכה המצווה הראשונה מתוך 3 ו-20 המצוות של הלכות מלאכים ומלחמות, אז המצווה הראשונה היא למנות מלך בישראל, וככה גם בספר המצוות לרמב"ם. כפי שהאחרונים מציינים, הדבר הזה נמצא במחלוקת בגמרא. הציטוט של הרמב"ם הוא ציטוט של דעה אחת בגמרא, אותו גמרא בדף חף עמוד ב' בסנהדרין. אז כתוב ככה: רבי יהודה אומר, גימו מצוות נצטוו ישראל בכנסן לארץ, להעמיד להם מלך, להחריד זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה. רבי נהוראי אומר, לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעמותן, שנאמר ואמרת אשימה עליי מלך. כלומר, לפי הפשט הפשוט, רבי יהודה אומר שזו מצוות עשה, שום תשים עליך מלך. ואולם רבי נהוראי אומר שהפרשה היא בעצם פרשה מותנית. כשאתה תגיד אשימה עליי מלך, אז שום תשים עליך מלך. הכאילו מצווה, שום תשים עליך מלך, נאמר כנגד התאומת, הוא תשובה על אם אתם מבקשים. רש"י כותב, לא נאמרה פרשה זו דשום תשים עליך מלך משום מצווה, אלא כנגד תאומתן שגלוי לפניו שתדעים להתרעם על כך, ולומר, והיינו גם אנחנו ככל הגויים, שנאמר ואמרת אשימה עתידין אתם לומר כן. ואז התורה מרשה. הרמב״ם כנראה פסק, כמו הדעה הראשונה, שזאת מצוות עשה ולא נאמר כנגד התאומת, משום שהוא מצטט את הלשון של רבי יהודה. כלומר, יש שרצו אולי ברמב״ם להגיד שהרמב״ם מתכוון ככה: נצטוו לשים על מלך, אם הם רוצים, אז צריכים לשים מלך. אני לא חושב שזה הפשט ברמב״ם, זה בטח לא פשט בכותרת של רשימת מצוות עשה, אבל בכל מקרה זה בלתי אפשרי, כי הרמב״ם מצטט מילה במילה את שיטת רבי יהודה, ורבי יהודה בגמרא נאמר כבניגוד, בהנגדה, לשיטת רבי נהוראי. אז רבי נהוראי אומר שלא מצווה, רבי יהודה אומר שזה כן מצווה. למה פסק הרמב״ם כמו כמו רבי יהודה, קשה לדעת, בגמרא אין באמת דיון. מביאים שתי דעות. אז אנחנו מחפשים, יש ראייה ממקום אחר, אין כל כך. זאת הפסק של הרמב״ם והבנת רוב המפרשים. ידוע, ניקח דקה או שתיים, ולעסוק בסוגיה הכללית יותר. יש רק ראשון אחד, שבתוקף, וגם להלכה, דוחה את המצווה של מינוי מלך, וזה הרבה בנהל. על הפסוק הבא הוא אומר משהו זו רשות, כך הוא מסביר את הפסוק. הבנה קצת יותר מפותחת שלו, הוא אומר שיש כאן מצווה, זו מצווה שאם אתה ממנה מלך, אז מקרב אחיך. שום תשים עליך מלך, מקרב אחיך. אם יש מלך, אז הוא צריך להיות יהודי, ולא נוכרי. לא תוכל לשים עליך איש נוכרי, יש מצוות עשה, מצוות לא תעשה, מקרב אחיך תשים עליך, ולא תוכל לשים עליך איש נוכרי, שלא מקרב אחיך הוא. זה הפשט של הבעל בנן. לא צריכים מלך, אם יש מלך, הוא חייב להיות יהודי, ולא נוכרי. זה הבעל בנן על הפסוק. הבעל בנן, בפירושו לשמואל, מסביר בעריכות, למה לא יכול להיות מצוות מינוי מלך, משום שמלכות זה דבר, מלכות במובן של מלך מלכות, מלכות זה דבר רע. אז יש כאן מחלוקת פילוסופית, פילוסופית פוליטית, בין המצדדים במלוכה, במשטר מלוכני, לבין המתנגדים. עכשיו יש בעצם כאן שתי שאלות נפרדות. היית יכול להבין, אולי לא ברמב״ם, אני מניח שלא ברמב״ם, והיית יכול להביא בצורה כללית, אם יש מצווה בתורה לשים מלך, אולי הכוונה היא להקים ממשלה, להקים מלכות, להקים שלטון. התורה משתמשת במילה מלך. זה סוג השלטון היחיד הידוע באותם זמנים. אבל המצווה היא שתהיה מלכות, שלטון, ממשלה, ארגון פוליטי חברתי. בסך הכל, בהקשר של ספר שמואל, זאת ודאי הנקודה העיקרית. המצב לפני מינוי שאול מתואר בצורה מפורשת על ידי הנביא, כי בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. המהפכה של שמואל הנביא במינוי שאול למלך איננה שהוא בחר בשיטת המלוכה, בשיטה מלוכנית, לעומת דמוקרטיה, אריסטוקרטיה, איזשהו מנהל אחר, רפובליקני או פדרלי, כן? המהפכה הייתה שלפני כן אין מלך בישראל, כלומר אין בכלל משטר מאוחד לאומי, אלא כמו שכתוב, איש הישר בעיניו יעשה. אז בהקשר של ספר שמואל, המלך הוא מי שיכול להגיד לאנשים מה לעשות. זה משטר. כמובן, גם מדובר במלך. שאול היה מלך אישי, אחד שריכז את השלטון בידיו. אז שאלה אחת היא, האם חייב להיות ממשל לעם ישראל, נניח לעם ישראל בארץ ישראל? גם אם תחליטו שמעשית ודאי שצריך, זאת לא שיטה טובה לחיות כאילו בפסטורליה גן עדנית, שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, כי יהיו בעיות, זה עדיין לא הופך את זה למצווה, יכול להיות שזה עיצה טובה, יכול להיות שזה דבר מצוין. לדעתי, אז אני חושב שכל חברה צריך להקים שיטת חינוך ציבורי. אבל אין מצווה מן התורה לעשות את זה. זו תקנה של יהודי אחד טוב עם 100 תנאים שהתחיל לייסד מורים לשים מלמדים בכל עיר ועיר. לא כל דבר שהוא רצוי מבחינה חברתית, ספציפית אני אומר מבחינה חברתית, דבר שמוצאי מבחינה מוסרית יכול להיות שהם אוטומטית מצוות, לפחות מאהבת לרעך כמוך. אבל דברים שהם רצויים מבחינה חברתית אינם מצוות בהכרח. אני חושב שכל חברה, ודאי ביום הזה, צריך שיהיה לה משרד התחבורה לעשות כבישים. אבל זה לא מצווה מן התורה. אז אולי מצווה בכלל מן התורה, לעשות כלום ברמה הלאומית. ולפי אברבנאל, שהפסוק כאן הוא מותנה, או לפי רבי נהוראי בגמרא, שאם תגידו, אתם רוצים מלך, כשאתם תגידו, תנן לנו מלך לשופטינו, כפי שכתוב בשמואל, או כמו שכתוב בתורה, ואמרת, שים עליי מלך, אז התורה מתירה. עכשיו, זה לא דבר קל. יש סברה טובה, שדי יוצא מהתשובה של שמואל הנביא, למבקשים ממנו מלוכה, שעצם הבקשה של המלוכה, בלי קשר, לאם זה ככל הוגים או לא ככל הגויים, הוא לא בסדר, כי השם הוא מלכנו. אז ברמה הדתית, יכול להיות שיש הבא מן הטוב מאוד, שאין לעשות מלוכה. האדם היחיד, או האיש היחיד, שיכול להיות שליט על יהודי, זה השם אלוקנו. אז התורה אומרת, לא, אם אתם רוצים מלוכה, אז זה מותר. בתנאים מסוימים, שיהיה מקרב אחיך, ושישמור על המצוות הבאות, לא ירבו לו נשים, לא ירבו לו סוסים, לא ירבו לו כסף וזהב, ויכתוב ספר תורה. ואז זה בסדר. אבל לא חיוב. חוץ מהסיבה הדתית שעליתי נגד המלוכה, נגד כל ממשלה, יש גם אולי סיבות חברתיות אחרות. הלא בתוך היסטוריה של הפילוסופיה, יש גם דעה שבצורה עקרונית מתנגדת למשטר. אנשים הם חופשיים, הצורה החברתית הרצויה היא באמת איש כל ישר בעיניו יעשה. אבל זה נראה די ברור, למרות שזה קשה בדיוק להוכיח, שכשהפסוק בשמואל אמר, ואם הם מלך בישראל, איש כל הישר בעיניו יעשה, לא מדובר במחמאה. לעשות כל הישר בעיניך, זה לא ביטוי לחופש האדם, לכאורה, אלא להפקרות. אז אפשר להבין שגם שם כבר, מצב שכל אחד עושה מה שהוא רוצה, זה לא מצב טוב. אבל יש כתבים, ויש כותבים, ויש חכמים, שתנו לפחות בצורה עקרונית שזה מצב הרצוי, והמלכות היא מצב בדיעבד, כיוון שאנשים לא מתנהגים יפה וגורמים לבעיות, אז מלית ברירה הקמנו מלך. וגם אז יכול להיות שזה לא כתוב כמצווה. כיוון שזה בא לענות על בעיות מסוימות, שהן ממש בדיעבד ולא רצויות, הלוואי שהיה אפשר לוותר על זה, אז אולי התורה לא מצווה. אז זו שאלה אחת, שתשובת הרמב״ם היא כמובן שלא, יש מצווה. יש שאלה אחרת, מהי הצורה האידיאלית של המלכות, או נגיד מילה יותר נוטרלית של הממשל. האם מצוות צום תשים עליך מלך מחייב שיהיה מלך לפי הצורה המקובלת, המסורתית, ההיינו, אדם בעל כל הסמכויות ובעל כל הכוח, אדם יחיד שעובר המלכות בירושה מאב לבן, ושאיש לא יכול למרות את פיו, ושהכל כפופים לו בצורה עקרונית. כאן מצד הפסוק, ואפילו מצד עצם הפסק ברמב״ם, אין באמת בעיה להגיד שעל זה התורה לא צפתה. המילה מלך שמופיע בתורה, הוא בעצם מתאר שיהיה מלכות. ומאחר שבזמנם אין גם אפשרות מעשית אחרת, זה מה שקורה, אין מלכות שאין לו מלך. אז כתוב מלך, אבל הכוונה זה לא שחייבים לעשות מה שבעינינו המודרנים נראה כרודנות של איש אחד. ואולם, כשאנחנו קוראים ברמב"ם או בגמרא את חלק מדיני המלך, שהם דינים ולא רק הסכמות, אז מקבל באמת תמונה של מלך ממש. א', דין שמובא ברמב"ם כאן בפרק הראשון. אני מדלג קצת קדימה, וזה שהמלוכה עוברת בירושה. וזה דין. והלכה ז' מביא הרמב״ם, מאחר שמושכים המלך, הרי זה זוכה לו ולבניו לעולם, שהמלכות ירושה להם, שנאמר למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. בתוך אותה פרשה, שהפרשה עצום תשים עליך המלך, כתוב, הוא ובניו בקרב ישראל. ויש הלכות בדיוק איך זה עובר מאב לבן. הירושה היא סימן מובהק למשטר מלוכני במובן המסורתי. תיאורטית, היה אפילו אפשר לדבר על כוחות וסמכויות מלך בלתי מרוסנות, מורדנות, וזאת לא סתירה לדוגמה לרעיון הדמוקרטי. ברומא, בימיה הראשונים, אז היו בוחרים לפעמים בדיקטטור. אם רוצים, רוצים. היום תיאוריה דמוקרטית מבחינה שאי אפשר דמוקרטיה בלי ריסון של כוחותיו, אחרת זה בעצם מהווה בסופו של דבר סתירה לעצם היסוד של דמוקרטיה. אבל לפחות פורמלית זה לא נכון, גם הדמוקרטיה היוונית, מקור הדמוקרטיה, כלל גם לפחות בתקופות חירום, דיקטטורות דמוקרטיות. אבל לפחות זאת בתור סימן, ירושה היא סימן מובהקת של מלוכנות, משום שבסופו של דבר אתה מקבל מלאכים שאף אחד לא בחר בהם, וזה גם סימן, אני אומר קצת לונדוס, אם זה עובר מאב לבן, זה אומר שזה שייך לו. וזאת אולי הנקודה הקריטית בהבנת הרעיון של המלוכה. השאלה למי זה שייך? האם זה תפקיד? שאם זה תפקיד, אז סביר מאוד שהעם יבחר בממלאי התפקידים, כי זה תפקיד לאומי, אז הלאום בוחר. אני אדבר עכשיו בדיוק איך הלאום בוחר, אם זה בבחירות או בשיטה אחרת, אבל לפחות זה שייך לעם, אבל אתה מקבל תפקיד למלא. או שבסופו של דבר זה שייך לך. כשאם אנחנו יוצאים קצת מהפרספקטיבה של הפילוסופיה היהודית, אז בימי הביניים רווח תיאוריה שהמלוכה שייכת למלאכים. בפילוסופיה אנגלית זה נקרא The Divine Right of Kings, הזכות האלוקית למלוכה. התיאוריה, לנו זה ישמע קצת, אני חושב, מצחיק, דווקא בגלל היסוד התנכי שלו. אבל המלך ג'יימס הראשון באנגליה טען שהבכור של אדם הראשון קיבל את המלוכה, וככה זה עבר מאב לבן, והמלאכים של היום, דומה במאה ה-16, הם באמת היורשים החוקיים של אדם הראשון מדין בכורה, מדין הבן הראשון. ולכן אסור לדוגמה למרוד, ויש להם זכויות. מושג הירושה הוא מושג של קניין. ולכן זה סביר מאוד לקחת את דין ירושה במלכות, כסימן שהמלוכה שייכת להם. וזה אז ממש, במובן עמוק, מלכות מלוכנית, ולא שאלה פרקטית של כמה לרכז כוחות וכמה צריכים איזונים וחלוקת הסמכויות. ואולם, אם אנחנו ממשיכים דווקא בניסוח של הרמב״ם, באותו הלכה זיין שאומר שהמלוכה ירושה לו ולבניו עד עולם, הרמב"ם מוסיף, ולא המלכות בלבד, אלא כל השררות וכל המינויים שבישראל ירושה לבנו ולבן בנו עד עולם. והוא שיהיה הבן ממלא מקום אבותה בחוכמה וביראה. הרמב"ם מיד מביא, וזאת באמת הלכה, שלא רק המלוכה היא בירושה, אלא שיש ירושת תפקידים בכל התפקידים שבעם ישראל. כל השררות וכל המנויים. אם אנחנו עוסקים בהלכות מלוכה, אז זה קצת הלכת על המשיכה, כן? אבל ההלכה הזאת איננה בכלל הלכת על המשיכה. זה ויכוח מסורתי בקהילות ישראל, עד כמה יש חזקת המינויים, עד כמה אב מוריש מינוי לבניו. וההלכה הפסוקה היא שבמינויי שררה, זה לשון הרמב״ם, כל השררות וכל המינויים, במינויי שררה אכן נהגו, על פי דין, על פי פסק הרמב״ם, שהם עוברים בירושה. פרנס הקהילה, הבן שלו ממלא את מקומו. היה ויכוח עצום לגבי הרבנות. והיה מנהג די מקובל במזרח אירופה, שהמליכו בזכות את הבן של הרב על מקומו. יש רבנים שהתנגדו, יש פסק ידוע של החתם סופר, שאמר שזה, רבנות זה לא שררה, זאת קדושה, ואין ירושה בתורה. יש רק ירושה בשררות. בכל מקרה, אני מזכיר את זה, משום שעצם ההרחבה של הרמב״ם, לא רק שהדין הוא נכון, אלא שזה דין אחד. הוא אומר, הפסוק אומר שבן של המלך הוא מלך, ואותו דין הוא הדין בכל השררות, או בכל המינויים. אז ההרחבה הזאת מחלישה את הנקודה שמעתי לפני דקה, שהירושת המלכות הוא סימן לבעלות של האיש המלך, על המלכות, שמלכות היא שלו. אומרים את זה על, כל דבר מלך, הארץ שייכת למלך. הוא ואתם עבדיו. אז גם כל משרה ציבורית, מדובר על מלכות מסוימת, על בעלות מסוימת, אתה יכול לטעון שכן. או, לחלופין, אני רוצה להציע אלטרנטיבה, אולי הפשט האמיתי ברמב"ם זה שזה לא עוד דין ועוד דין ועוד דין, זה דין אחד. המלכות כולה, שזה כולל את כל הרמות שלה, מוחזקת לידי לא אדם אחד, אלא לידי ממלא התפקידים, וכולם עוברים בירושה. אבל גם זה כבר מחליש את הנקודה. אז לא מדובר באיש אחד כבר. המלך מוריש את המלכות, והמושל המחוז מוריש את, המושל המחוז, וזה שיש לו את התפקיד להיות, אני יודע, אחראי על התברואה. במועצה גם הוא יכול להוריש, על פי דין זה ברמב"ם, את התפקיד הזה. לא ניכנס לפרטים, יש על זה ויכוחים רבים מאוד בתשובות, הלך למעשה, איזו משרות כלולות בדבר הזה. אז כל תפקיד, יש לנו מישהו תפקיד שהוא מנקה את הרחוב. זה שלא, הוא יכול להעביר את זה לבנו. כמובן משהו בתפיסה לא כל כך מודרנית, מודרנית ובחזרה לכמה מאות שנים, מתמרי נגד כל המושג הזה, אתה לוקח מישהו כי הוא, כי זה תפקיד טוב, כי הוא יכול לעשות את התפקיד טוב. ואז מנסים להגביר, ששררה זה רק מינויים שיש בהם שררה, שיש בהם איזשהו הפעלת כוח על אחרים, ואז זוכים את זה מדין מלך, מדין הרחבת המלכות, גם לאנשים אחרים. לחזור לענייננו. הפשט הפשוט ברמב״ם הוא שהוא מבין שיש מצוות למנות מלך, ושיש מצוות למנות מלך, שזאת הצורה הנכונה. הזכרתי את דין הירושה, יש גם דינים אחרים באותה סוגיה בסנהדרין שקשורים לפרשה בשמואל שנקרא פרשת המלך. רב הביא שם שתי דעות. אמר רב יהודה משמוע קולמו בפרשת מלך, מלך מותר בו. רב אמר לא נאמרה פרשה זו אלא לאיים עליהם. האם מה שכתוב בפרשת המלך שהוא פורץ לו דרך, הוא לוקח את הבנים ואת הבנות לבדים ומיסים ויכול להכין כסף וכן הלאה. האם זה אכן כך? או שנאמרה אלא לאיים עליהם? חלק מהזכויות שמתוארות שם, הן נשמעות לאוזניים מודרניות כקיצוניות, כמופרזות. במיוחד, כיוון שזה ברור שכשהוא לוקח, הוא לא לוקח כסף לטובת המדינה, הוא לוקח כסף לטובת עצמו. לוקח קרמים, הוא מחלק לעבדיו. אז יש מחלוקת בגמרא, האם זה גם כן רציני או לא. יש להבין, שכשרואים את הרמב״ם, אז אין באמת ספק גדול. הרמב״ם איננו רק מצטט את הפשט הגמרות. הרמב״ם, במורה לברוכים, אכן מגן על השיטה המלוכנית, בצורה מפורשת ומובהקת נגד הדעה של הארבעל בנאל. הארבעל בנאל חשב מעל ומעבר לפרשנות של הפסוקים, חשב שלא יכול להיות יש מצווה למנות מלך מלוכה, כי זאת משטר, צורת משטר גרוע. ואיך הוא יודע? הוא יודע. והרמב"ם חושב שזו שיטת משטר הראוי ביותר, וכך הוא מגן עליו. וזה הרמב"ם, הוא באמת יורש של אריסטו בזה, הוא לא מחדש שם הרבה. משווה את זה ספציפית לדמוקרטיה, לתת יותר כוח לעם, כשהפילוסופים היוונים טענו, והרמב"ם מאשר, שזו בעצם אנרכיה. אנחנו לא סומכים על האדם הפשוט. לכן חייב להיות מישהו מורם מעם שירסן את האנרכיה, את הכוחות האפלים, את ההמון. כי אם ההמון משתלט, אז יהיה חובן המדינה. אבא בן אל, בפירושו לשמואל, אומר מפורש. אין כאן איזושהי הנחה או חדירה של היסטוריונים. אבא בנאל אומר, אני מכיר מלאכים, והם היו אידיוטים, ולתת להם כוח בלתי מוגבל, זה להרוס את המדינה. הוא דיבר מתוך הניסיון האישי שלו, שהאמת היה ניסיון מר, עם מלכי צברד, אשר גרשו את היהודים, ומלכי מלך פורטוגל, שגירש אותו מהמלוכה ורושש אותו, והבא מנהל גם סבור שלא רק אנטי יהודים, הוא גם רושש את המדינה. המלחמות, בטיפשות, והוא פשוט טען, הבא מנהל הוא מהראשונים שטען, מה שאחר כך הפך להיות די מצוי בהיסטוריה האירופאית, שהמלוכה היא מקולקלת. מאמר מפורסם של לורד אקטון האנגלי, שהכוח, השררה, העוצמה מקולקלת, ועוצמה בלתי מוגבלת, מקלקלת בצורה בלתי מוגבלת. שררה אבסולוטית, מקלקלת אבסולוטית. הרמב״ם טוען, במורה נבוכים נגד זה, והוא אומר שההפך הוא הנכון. כמובן, יש סכנה שהמלך יהיה טיפש או מושחת, אבל נקווה, ויש לחנך אותו שלא יהיה ככה. אבל שהמון יהיה מושחת, הוא חושב שזה ודאי. אני לא מוצא איפה שבהלכות מלאכים אני רואה את הדברים האלו באים לידי ביטוי, אבל יש לזכור שהרמב"ם הוא לא דוגמה שאפשר לצפות לגישה יותר מאוזנת כלפי המלכות. הוא באמת חשב שהמלכות היא צורך אנושי, ואם יש גם פסוק שאומר שצריכים למנות מלך, אז הדברים מסתדרים טוב מאוד ביחד. אם אנחנו נספור ראשים, אז הרבה מנה באמת נמצא בבדידות זוהרת בימי הביניים, אבל בכל זאת אין לפקפק יותר מדי בתבונתו, במיוחד כיוון שההיסטוריה מאוחרת יותר די מאשרת את הנחותיו הפוליטיות המציאותיות. לחזור לדברים, יש כאן שתי שאלות. שאלה אחת, האם צריכים שלטון? נדמה לי שגם הבא בנר סבור שצריכים שלטון, למרות שהוא לא פרש את הפסוק בצורה כזאת. אם צריכים שלטון, אם הוא חייב להיות מלוכני, השאלה יותר פתוחה, אין ספק שהגמרא, המשניות, מדברות בצורה טבעית על מלך אחד, נותנים לו גם כוח, נותנים לו גם עוצמה וגם סמכות, אבל ניתן לטעון, לא כל כך מסתמך על רמב״ם, אבל ניתן לטעון שאם יש מלכות בהסכמה, אז המלוכה, הממשלה הזאת היא ממשלה, ולא חייבים דווקא אדם אחד. מאחר שיש גמרות מפורשות, הרמב"ם מצטט, אני ממשיך לקרוא בהלכה זין, כיוון שנמשך דוד זכה בכתר מלכות, והרי המלכות לא הולבנה בזכרים הכשרים עד עולם, שנאמר כי שכה יהיה נכון עד עולם, אז יש דין שהמלכות שייכת לדוד, וזה לא מן התורה, אלא מההבטחה שניתנה לו, אז זה קצת מקשה על האפשרות לעשות מלוכה שלא מבוססת על דוד. כשיש אפשרות, כן למנות מישהו מדוד. כך כתוב גם בספרי, שעד שנמשך דוד, מלכות קשרה בהכל, מי שנמשך דוד, יצאו כל ישראל ולא ניתנה מלכות אלא לדוד. ידוע גם דברי הרמב"ן בפרשת ויחי, הלא יעשו שבט מיהודה, שטוען שזה פשט הפסוק, שהמלוכה חייבת להיות לפחות בצורה קבועה, שייכת אך ורק ליהודה, אחר כך למשפחת דוד, ושם הוא מביא את הביקורת על החשמונאים שלקחו מלוכה לעצמם. עכשיו, אם יש הלכה כזאת, אז זה כמובן, לא רק שמלך שלא מיהודה, אלא אם אתה אומר שכל מלכות זה דומה למלך, אבל בכל זאת צריכה להיות מלכות של בית דוד. יש אחרונים שטוענים שאם יש מלך, יהיה מבית דוד, אבל לא צריך להיות מלך, ובינתיים יש לנו, נניח, דמוקרטיה, אז כל ההלכה הזאת בטלה, ולא מעניינת אותנו, והמלכות קיימת מדין תורה, ונדאג לזהות של בית דוד כשהזמן יגיע. טוב, אני רוצה בנקודה הזאת, אנחנו נמשיך, לפי סדר הרמב״ם, בשבועות הבאים, הנושא הבא שלנו, עדיין בעצם במשפט הראשון, מה פירוש הדבר מצווה למנות להם מלך, מצווה לדורות? מה צריכים לעשות? נניח, אחרי שדוד נמשך, אז מה המצווה הלדורות, שמובא ברמב״ם, כהלכה קיימת, למנות מלך בישראל? מה המצווה שלנו? על מי מוטל המצווה? במה קלו במצווה? מיום ליום ולמשך כל הדורות, למנות מלך. ועד אז, כל טוב לכם ושלום. משידורי קשת, היה זה עזרא ביק, ונתראה בשבוע, נשתמע בשבוע הבא.